אתם מאזינים לביטנועה, רשת הפודקאסטים של תנועת הנוער אריאל.
שלום לכל המאזינים, מדריכים, מדריכות, קומונרים, מרכזי חבב, גרעיניסטים, גרעיניסטיות וכל מי שהחינוך ועיצוב הדור הבא בוער בו. ברוכים הבאים לחפש את המדריך, הפודקאסט הראשון מבית בתנועה, רשת הפודקאסטים של תנועת הנוער אריאל. בעזרת השם בכל פרק אנחנו נעסוק בנושא אחר מעולם ההדרכה והחינוך הבלתי פורמלי, ובכל פרק יתארח אצלנו אורח אחר שישפוך קצת אור על הסוגיות שמעסיקות אתכם, אנשי החינוך בשטח. אני צבי איתן, והיום אנחנו הולכים לדבר על האירוע הכי מלחיץ, הכי מרגש והכי קריטי בתחילת שנת הפעילות. פעולת הפתיחה, הפעולה הראשונה שלכם כמדריכים, הפעולה הראשונה עם השבט, כולם מסתכלים עליכם, הלב דופק ויש לכם בדיוק שעה אחת לייצר את הרושם הראשוני שיקבע כביכול איך תיראה השנה הקרובה. אז מה המטרה האמיתית של פעולת פתיחה? איך בונים אותה שלב אחרי שלב, ומה תמונת הניצחון שאיתה אנחנו רוצים לצאת מפעולת הפתיחה? נמצא איתי היום צבי בירנבאום, מרצה, או איך שהוא קורא לעצמו, פריק של הדרכה, המדריך של המדריכים. מה שלומך?
אני בטוב, תודה. כיף להיות פה.
אנחנו נדבר על פעולת פתיחה. אבל נתחיל בשאלה הכי פשוטה. מה המטרה של פעולת פתיחה?
אוקיי, אז אני אגיד שאני מקח קצת אחורה, ואני אומר שאמירה שאני הרבה אוהב להגיד, שזה שלא כל הזמנים שווים בחינוך ובהדרכה. זאת אומרת, לא כל הפעולות דומות. כי אם כל הפעולות יהיו דומות, אז אנחנו עכשיו מדברים על פעולה, ולא על פעולת פתיחה, אבל פעולת פתיחה זה פעולה שהיא שונה ויש לה איכות שונה, ופעולת פרידה זה פעולה שהיא שונה ויש לה איכות שונה, ופעולה בחודש ארגון אולי יש לה איכות שונה, או בתחילת המלחמה, או אחרי משבר, או משהו כזה, לא כל הזמנים שווים בהדרכה, לא רק ברמת הפעולות בכלל. יש משהו בהתחלה שיש לו כוח מיוחד, ופעולת הפתיחה מחזיקה בתוכה את הכוח המיוחד של ההתחלה.
זה נכון שאין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני?
זה נכון שאין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, אבל אני שואל את השאלה האם רושם ראשוני זה כזה משמעותי. ופה דווקא אני לא כל כך בטוח. אם נכנסים לעומק של הדבר הזה, הרי החשש הכי גדול רגע של מדריכים מפעולת פתיחה זה שלא יאהבו אותי. כן, שלא יאהבו אותי, זה שיגידו לי את מה שיגידו להם, המדריכים הקודמים היו יותר טובים, משפט שמקבץ את הבטן ואת הזה, אפשר להתייחס גם אליו, אבל הם כנראה יגידו את המשפט הזה, והם כנראה באמת לא בטוח שהמדריך יהיה בסיאו. פעם ראשונה שהמדריך עומד מול קבוצה, מול שבט, מעביר פעולה. כשאני אפגוש את המדריך הזה בעוד שנה, בעוד שנה וחצי, הוא יהיה הרבה יותר בנוח במעמד של המדריך, בלהעביר פעולות. מדריך שנכנס אחרי שנה לפעולה הוא לא בלחץ. פעולה לחניכים שלו הוא לא בלחץ. הוא יודע, הוא, זה ברגיל.
כן.
פעם הראשונה, המדריך בלחץ, הוא גם לא מנוסה.
אולי אפילו יותר מדי, לא בלחץ.
כן, לגמרי, לגמרי. וכנראה שזה לא יהיה, אנחנו לא מקבלים כאן את המדריכים בסיאם, בסיאם, אלא המדריך לא כזה, ואנחנו נורא חוששים מהרושם הראשוני הזה. אני מאמין שברמת הקשר, הרושם הראשוני לא כזה דרמטי. ממש במקרה, ממש עכשיו חזרתי מאיזו הרצאה שעברתי למדריכים, ולפני הכניסה להדרכה, ושאלתי אותם שאלה, ממש לפני שעה וחצי. אמרתי להם, תרימו את היד עם, מתישהו במהלך השנים שהייתם חניכים, היה לכם מדריך, שבהתחלה לא התחברתם אליו, או לא הבנתם הסיפור, ומתישהו במהלך ההדרכה, התחברתם ואמרתם, וואו, כאילו, גיליתם עליו, גיליתם אותו והתחברתם אליו. כמעט כולם הרימו את היד. אני גוזר מזה, שקשר, יש לך שנתיים של הדרכה. הקשר, זה כדאי, זה רצוי, זה נחמד, שעל ההתחלה זה ככה...
יבואו אותך.
בדיוק.
איזה מדריך גבר הגיע, איזה כיף.
בדיוק, יבואו להורים ויגידו, איזה כיף שהוא המדריך שלי. אבל גם אם זה לא קורה פעולת פתיחה, באי לשחרר את הלחץ. הכל טוב. יש... שנה, שנתיים של הדרכה, זה ים זמן. אתה הולך להכיר את החניכים, והחניכים הולכים להכיר אותך, ויש מיליון הזדמנויות לחיבור. זה לא הזמן המיוחד. זה לא אני קורא לזה כוח על שיש בזמנים מסוימים בהדרכה. זה לא כוח על של פעולת פתיחה.
אוקיי. אז מה כן המטרה? עם מה אנחנו רוצים לצאת ביד מפעולת פתיחה?
אז אני לא יודע אם זה, לא יודע אם זה הדבר, אבל זה כן ה... זה ישמע מוזר שאני אומר את זה, אבל הכוח העל של פעולת פתיחה זה בכלל בעולמות של משמעת.
וואלה.
עולמות של משמעת. כשאני מקבל המון שאלות ממדריכים, ומשמעת זה כאילו מאוד 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 נפוץ. חניכים לא מקשיבים לי, חניכים עם טלפונים, חניכים מאחרים, חניכים קוראים לי בשמות, חניכים קופצים עליי שזה לא נעים לי, חניכים גולבים לי את הכיפה ומוסרים אחד לשני. כל הדברים האלו זה בעיות משמעת שמדריכים מתמודדים איתם, מתמודדו איתם. ויש המון כלים, אני מתפרנס מללמד על כלים ודרכי התמודדות עם בעיות משמעת. הזמן הכי משמעותי והיחיד שיש לנו השפעה, באמת כוח על, להשפיע על משמעת, זה פעולת פתיחה והפעולה שאחר כך. ואני אנסה לשכנע אותך רגע בדבר הזה. נורמות התנהגות מתקבעות ממש בהתחלה. תחשוב על זה שלא יודע, אתה רוצה לקנות בגד. החנות נסגרת בשעה 7. אתה תגיע בשבע וחצי?
לא.
לא. יש פעולת חבב. היא בשעה 7. אתה תגיע בשבע וחצי?
אני אישית לא. הרבה כן.
אוקיי, הפעולה תתחיל בשבע? כנראה שלא.
כנראה שלא.
כן, כי כשאומרים פעולת חבב, אז היא תתחיל מתישהו, אבל כשחנות אומרת שעת סגירה, אז היא נסגרת.
זו שעת הסגירה.
בדיוק, עכשיו בשני המקרים אמרו לנו, בשעה 7. באחד האמנו ובשני לא האמנו.
נכון.
למה? כי הבנו עם הזמן.
שעון אריאל, שעון בני עקיבא.
בדיוק, שעון תנועות הנוער. ברגע שמתרגלים לזה שהפעולות מתחילות באיחור, אז מכוונים את ההגעה לאיחור. ברגע שמבינים שהפעולות מתחילות בזמן, מתחילים בזמן. מתי מבינים את זה? מתי לומדים? בהתחלה. עכשיו, נגיד עוד יותר, אני אוסיף את זה רגע עוד רובד. זה בכלל גם בעולמות של דוגמה אישית. אם יש סתירה בין מה שאני אומר למה שאני עושה, מה שאני אומר מנצח.
אין משמעות אבל למה שאתה אומר. אם יש סתירה ביניהם.
בדיוק. כאילו אם אני אומר שטלפונים ממש מפריעים לנו לקשב, שנייה, ואני אוקיי, ענה פה לכמה הודעות, אז אתה לא תאמין מה שאמרתי, שטלפונים זה רב. אם אני אגיד חשוב לנקות אחרי עצמנו, ואני משאיר מלוכלך, אז זה לא משנה. ואם אני אומר לחניכים, לקלל זה רע, ואני מקלל, אז זה לא רלוונטי. אם יש סתירה בין מה שאני אומר למה שאני עושה, מה שאני עושה מנצח. נורמות? איך מתנהגים? מתי הפעולה מתחילה? אפשר טלפונים או לא? איך אני מתייחס למדריך? כל הדברים האלה נקבעים בפעולות הראשונות, בעיקר בפעולה הראשונה. אבל פה המלכודת. אנחנו רוצים שהם יאהבו אותנו. ואם אני רוצה שהם יאהבו אותי...
אני לא יכול לעבור השר.
אני מפחד לעבור השר, אני מפחד להציץ את הגבול. ופה זה הבעיה. כי נגיד אני מגיע וחניך בא ורואה אותי, אני בחור נמוך ואומר, הנה המדריך הגמד שלי. אני לא אוהב שקוראים לי גמד. אני כנראה יחייך אליו, אגיד, כן, אני באמת קצת נמוך וזה. לא אמרתי כלום. ברגע שלא אמרתי כלום, אני כנראה יהיה המדריך הגמד עד לסוף ההדרכה שלי. ככה הם יקראו לי. הפחד שלי שלא יאהבו אותי, גורם לי להעלים עין ולעגל פינות כשהם בודקים משמעת. והחניכים הרבה פעמים, הם מזהים מדריכים חדשים, הם מריחים דם חדש וצעיר, והם בודקים גבולות. חניכים, מיוחד אגב חניכים ותיקים, פעולה ראשונה יבדקו גבולות. אז הם יוציאו טלפונים, אז הם יקראו לך בשמות, אז הם ישימו רגליים על הכיסאות, אז הם יגידו, לא, אצלנו בפעולה רק אם יש אוכל, או אנחנו רק בחוץ, או רק זה. והמדריך החדש כל כך מפחד, וכל כך רוצה שיאהבו אותו, אז הוא מתחנף אליהם, אז הוא מעגל פינות, אז הוא נותן, מאפשר להם להגיד דברים ולעשות דברים, וזה המלכודת. וזו הטעות. אם אנחנו מבינים רגע, שהקשר איתם יש לי את כל הזמן שבעולם. אבל הנורמות מתקבעות בשתי פעולות הראשונות. גם אם זה חניכים שכבר 4 שנים בתנועה, והם רגילים להתחיל פעולות באיחור, מדריך חדש יכול להחליט שהוא כמו חנות בגדים מתחיל בזמן. והוא יכול לבוא בפעולת פתיחה, לא יודע מראש שאנחנו מתחילים בזמן, ואשכרה אז גם לחכות כמה דקות ולהגיד בפעולת פתיחה, שומעים, אני מדריך משוגע, אני מתחיל בזמן. ואשכרה, כל מעשים חשובים המילים,
כן.
להתחיל בזמן אחרי 3 פעולות. 3 פעולות.
פתאום חניכים התחילו להגיע בזמן.
חניכים הגיעו בזמן. קנה לגבי טלפונים, קנה לגבי לקרוא בשמות. זה היה בצחוק. כל שעושים איזה משהו ואני ישר מציב גבול, אז אומרים לי, מה יש לך? זה היה בצחוק. הוא לא קרא לי גמד כדי להעליב אותי. אין בעיה, זה היה בצחוק, אבל הוא לא יקרא לי גמד יותר. אני מקבל, מדריך, בא מדריך פנה אליי ואמר לי שהוא רוצה לעזוב את ההדרכה. שאלתי אותו למה. הוא אמר לי, אצלי בסניף החניכים קופצים עליי כל הזמן. עברתי איזה בעיה רפואית בגב, ואסור לי. אמרתי לו, ואתה לא יכול שלא יקפצו עליך? הוא אמר, לא, ככה זה אצלנו. עכשיו, מה זה ככה זה אצלנו? אני לא מגיע לא יודע, למדריך שלי, הייתי בסוכנות היהודית, באיזה משהו, במדריך של הסוכנות היהודית וקופץ עליו. אני לא עושה זה. החניך מתישהו קפץ עליו בפעם הראשונה, והוא אמר סבבה, או לא הציב לו קו, וזה המשיך, אז הוא גנב לו את הכיפה בפעם הראשונה, והוא צחק את המדע, די, תחזירו. לא. אז החוכמה היא והאתגר הוא להציב גבול באסרטיביות, אבל כן אפשר בחיוך, ולא להירתע מזה שיגידו, וואו, מה יש לך? והם יגידו את זה, ואני מאמין שזה שווה את זה. מדריך שמפחד להיות קשוח בחיוך בפעולה ראשונה, בסוף ימצא את עצמו הרבה יותר קשוח. אני אסביר לך למה. כי פחדת להציב גבול בפעולה הראשונה. אבל אז הם כל הזמן קוראים לך בשמות, והם טלפונים כל הזמן, ומאחרים לך לפעולות, ולא מביאים לך לדבר בפעולה, כי הם כל הזמן מדברים ומפריעים. אז מה יקרה בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שלושה חודשים, בעוד חצי שנה?
מתישהו זה יצטרך לייצר.
אז אתה כל הזמן צריך תעיר להם, ואתה תעניש אותם, ואתה תאיים עליהם, ואתה זה. ומה קורה למדריך שוואו, בפעולה הראשונה הוא אומר, חבר'ה, אצלי בפעולה, יש כללים, בחיוך, בנועם, אבל הוא עומד על זה. הפעולות שלו יהיו הרבה יותר טובות, הרבה יותר מעניינות, והוא בכלל לא יתעסק במשמעת.
יהיה לו זמן לכל הדברים האחרים.
בדיוק. יהיה לו זמן ליצור קשר אישי. יהיה לו זמן שהם יכירו אותו באמת, שהם יאהבו אותו, שהם יתחברו אליו, לעשות תהליך חינוכי. ולכן כוח העל של פעולת פתיחה הוא דווקא בעולם של משמעת.
אתה נכנס פה למלכוד. כי בפעולת הפתיחה הרבה הרבה יותר קשה להקפיד על משמעת. החניכים לא מכירים אותי. אין לי סמכות עליהם, אני סתם איש, יכול להיות שלפני זה הייתי מדריך של שבט אחר, יכול להיות שלפני זה הייתי חניך כמוהם, מה פתאום אני אגיד להם מה לעשות?
יפה, טוב, אז אתה שואל שאלה מעניינת. אמרת, אין לי סמכות, וזו שאלה. יש מודל מעולמות הפסיכולוגיה של פרנס ורייבן, נראה לי, כן, פרנס ורייבן, שנקרא חמשת מקורות הכוח של המדריך, זה מצליק מקור לזה המדריך, אבל כאילו של המחנך, אני לא אכנס כרגע לכל המודל, הם מפרטים את זה, אבל יש כל מיני מקורות.
מדריך, אגב, מדריך זו מילה שלדעתי הרבה יותר יפה ממחנך.
כן, אני מסכים, אני ממש מסכים. גם אני אוהב את המילה מחנך, אבל למה אתה אוהב את המדריך?
תן לילד להתחנך בעצמו, תן לילד להחליט מה הגבולות שלו ולהתחבר אליהם, אתה תדריך אותו מה הדרך הנכונה.
זה יפה, זה יפה, אני אוהב את זה מאוד, זה יפה. יכול להיות שבגלל זה הם כאילו באמת, כאילו זה אחד המודלים היחידים בפסיכולוגיה, אולי היחיד שאני נתקלתי, שמשתמש במילה מדריך. ויש כל מיני מקורות של כוח. ואחד המקורות של כוח שכל מדריך מקבל אותו, זה נקרא סמכות כוח, הסמכות הפורמלית. סמכות הפורמלית אומרת, שבעצם זה שאני בעל התפקיד, יש לי סמכות. אתה עכשיו מתארח בבית שלי, נכון? ואם אני אגיד לך, השירותים שם, אתה תקשיב לי. ותלך שם לחפש את השירותים.
אני לא אחפש במקום אחר.
למה? כי כרגע אני מארח אותך בבית שלי, ואני מכיר את הבית, ואני אגיד לך איפה המים, איפה השירותים, ומה הקוד של הבניין. ברגע שמגיע המדריך, אומר, אני המדריך, יש סמכות, יש כל מיני סמכויות, אבל כן, הסמכות הפורמלית כבר נמצאת אצלו, ויש איזה משהו שהם בגללו יקשיבו לו. סמכות הפורמלית היא זמנית. זאת אומרת, אם אני מדריך טיולים, לא מכיר אותם, אין לי קשר אישי איתם, אין לי סמכות. ואז הבא ואומר, אני המדריך שלכם, עכשיו אנחנו הולכים לוודי הזה, הם ילכו אחריי, כי אני הסמכות הפורמלית כרגע. אחרי שהם יגלו שאני לא יודע איפה אני הולך, אז אחרי כמה פעמים שאני יתאה אותם, הם יפתחו גוגל מפס בטלפון, ויפסיקו ללכת אחריי.
היה לי מדריך טיולים, שתמיד היה עולה איתנו על גבעות, ואחרי מספר גבעות, הבנו שזה לא הדרך, הוא סתם נהנה, לקחת אותנו למעלה, ומאז פשוט התעלמנו ממנו לחלוטין.
בדיוק. אז, כן, זה בדיוק זה. אבל הסמכות הפורמלית זה, סמכות קטנה, מאוד משמעותית, שיש לכולם בהתחלה. אז, לכל אחד, ולא אכפת לי מה הייתה אתמול, אתה מגיע לפעולת הפתיחה. ואת אומר, שלום, אני המדריך. יש לך סמכות. יש לך סמכות. אוקיי? זאת אומרת, זה בוודאי יש. לגבי הנקודה, המלכוד שאמרת, זה מלכוד נכון. ופה מגיעה המלצה אחרת בפעולת הפתיחה, שהיא לא סותרת, אבל היא אולי מאזנת בין הדברים. פעולת פתיחה היא משמעותית מאוד לנורמת התנהגות. אבל אני באמת לא רוצה להגיע לחיכוכים עם חניכים. אני ממש לא רוצה להגיע לריב עם חניכים, להגיע להתעצבן עליהם או לכעוס עליהם, זה בוודאי לא. אז איך אני מוצא את האיזון הזה? בין רגע, אני מציב שנייה את הנורמות שאני רוצה שיתקבעו, שהם ילוו אותי כל ההדרכה, לבין זה שאני לא רוצה להתחכך. אז שני דברים. אחד, אני מכין פעולה שיותר קשה להרוס. תנסה לחשוב, רגע, יש פעולות או פעילויות שקל להרוס, שהם דורשים הרבה מהמשתתפים.
דיון, הקשבה.
בדיוק, אם אני דורש מהם לשבת, להקשיב במשך הרבה זמן, לעשות דיון מכבד ועל זה, זה סוג של פעולה שקל להרוס. פעולה הזאת היא דורשת החזקה יותר משמעותית. אני לא אעשה את זה בפעולת פתיחה. כי אני קרא גם הסמכות הפורמלית, עוד לא צברתי קשר אישי, עוד לא יצרתי את הזה, אז אני אכין פעולה שיותר קשה להרוס. איזה דברים לדעתך נגיד יותר קשה להרוס?
שני דגלים, הדגל, או בדיוק. כל השמות האחרים שיש למשחק הזה.
בדיוק, משחקים לצורך העניין, פעילויות, דברים שהם יותר משוחררים ופחות מוחזקים, הם תחרויות, צריך להיזהר עם תחרויות, יש לפעמים חניכים שהם כזה יותר מדי בתחרויות, חניכים צעירים מדי לפעמים.
אתה עוד לא מכיר אותם, אתה עוד לא יודע איך להתנהל.
בדיוק, גם חניכים צעירים, אני אגיד חניכים צעירים מאוד, תחרות לא בכך עושה להם טוב. טיפ קטן לתחרויות, ההבדל בין משחקי תחרות למשחקי גיבוש, זה רק מול מי אנחנו מתחרים. זאת אומרת, אני יכול, סתם נמכח דוגמה שקפצה לי לראש, נכון, יש את התחרות הזאת, הם מחלקים לשתי קבוצות, ואומרים להם, תסתדרו, מי מסתדר כמה שיותר מהר, לפי גובה, או לפי גיל, או לפי לא יודע מה. אז...
תחרות היא נגד הזמן.
בדיוק, אז במקום לעשות שתי קבוצות, אני יכול להגיד, אוקיי, יש לכם 12 שניות, אתם יכולים להצליח, יש לכם דקה, יש לכם חצי דקה, בואו נראה מול זה, או כמות ניסיונות. כן, תספרו עד 15 וחוסר תאום, אתה מכיר את זה, שעומדים במעגל,
כן.
וצריך, כל אחד אומר מספר אחד, אבל אתה לא יודע לתאם את זה. יש לכם 5 פסילות, יש לכם זה, רשימת משימות, כל המשחקים האלה שלה, תעשה סלפי עם ההוא, תכתוב שיר על הזה, כאילו, כל מיני משימות כאלה, אפשר להעביר דף עם 10 משימות, ולהגיד להם, אוקיי, יש לכם רבע שעה לעשות כמה שיותר משימות, בוא נראה כמה תצליחו. ברגע שזה כולנו ביחד נגד גורם חיצוני, מספר ניסיונות או זמן, אז יש את האפקט של התחרות, אבל בלי המחירים לפעמים של האובר תחרותיות והבין לבין וילדים קטנים שלפעמים לא מגיבים לזה, כן. טוב. אז זה באופן כללי. אבל בדיוק כמו שאמרת, אני בונה פעולה שהיא לא דורשת הרבה החזקה. זה יכול להיות משהו של אוכל, אנחנו מכינים משהו באוכל, אנחנו עושים משחקים כאלה כליליים, אנחנו עושים משהו שהוא משוחרר יותר, פעולה שהיא משוחררת יותר. אני גם רוצה רגע תוכן, אין בעיה. 10 דקות. אני יודע שיש פה כנראה מדריכים שכרגע נשבר להם הלב. 10 דקות. תעשה מיני פעולה. 10 דקות של קשב. יש הרבה יותר סיכוי שהחניכים רגע, גם אם הם עדיין לא מכירים אותך ולא זה, יקשיבו לך ל10 דקות, שאתה אומר, חברים, עכשיו החלק הרציני, אני אשמח שנייה שתהיו איתי, ונותן להם 10 דקות שהם צריכים ממש להקשיב. ובשאר, אוכל, כיף, משחקים, אווירה, וככה, הסיכוי לחיכוכים משמעתיים יורד. איפה הנורמות? אני בסוף פעולות פתיחה שלי. זאת אומרת, אם חוצים גבולות תוך כדי, אני מציב את הגבול. זאת אומרת, אם אני מחליט להתחיל בזמן, אז אני אגיד מראש, חבר'ה, תדעו לכם, הפעולה מתחילה בזמן. אגב, פעולת פתיחה, אני כנראה אתחיל בזמן גם, אבל אני לא אתחיל במשהו חשוב.
כן.
כי אני רוצה שהחניכים יגיעו בחלק הרציני.
עוד לא הנחל את הנורמה.
בדיוק, אני עכשיו מתחיל, אז אני לא רוצה כאילו להתחיל עם שני חניכים. עם שני חניכים, אז אני כנראה אתחיל באיזה משהו כליל. נתחיל עם האוכל, לא יודע, נתחיל עם איזה משחק, עם איזה חימום, איזה לא יודע מה, ולא עכשיו אני יציג את עצמי כשחצי מהשבט דנו הגיע. אז יש נורמות שאני מנחיל תוך כדי, נגיד אגב, אז מה אם אני רוצה, נגיד, כשאני ב10 דקות הרציניות, אז אני מתעקש על זה שלא יתאב להם טלפונים, נגיד אם מישהו גונב לי את הכיפה, או קופץ עליי, או קורא לי בשם, אני
אשר... מושך לסרוך.
בדיוק.
כמו שבתנועת אריאל כבר אין סרוכים.
וזה, אולי רק בגלל זה, רק בגלל זה. נראה שכל הדרכה שלי הייתי בכזה, העלית בי טראומות נשכחות.
בוודאי. הייתי עושה קשר. כשחניך היה מושך לי, זה בוודאי. כשחניך היה מושך לי בסוך, הייתי מביא לו אותו, ולא מעכשיו אתה חי משמעת בפעולה.
יפה. אז אני מנחיל אותם תוך כדי, ואני בסוף פעולות, אומר את הלומות שלי. זאת אומרת, אם אני המדריך המשוגע שמתחיל בזמן, אני אומר להם, חברים, קיבלתם מדריך משוגע? אני מתחיל בזמן.
תראו ציפיות כזה.
כן, ושם אני אומר להם מה הנורמות שלי, והפעולה השנייה והשלישית, מתעקש עליהם, זה קשה לביצוע, זה קסם. אני עברתי שנה שעברה כמה קורסים למורים. חבר'ה, חלקם מבוגרים, אני חכמים, אני רציניים, אני בעלי משפחות. ואני, יש לי קטע עם טלפונים, אני בעבר כל הזמן הייתי צריך לריב עם אנשים על טלפונים, ואז היה ממש נקודה בזמן, שהבנתי את, את העולם הזה של הצבת נורמות בהתחלה. מאז שאני מוביל צוות, יש שבץ ראשון, מקדיש שאין טלפונים, אני מעביר סמינריון, יחידה ראשונה, אני מקדיש שאין טלפונים, וגם קורסים, מורים, הגדרתי לזמן בלי טלפונים, התעקשתי על זה. אני אומר להם, אם יש משהו חשוב, אתם יכולים לצאת החוצה, לענות ולחזור, ואני מתעקש על זה, ואשכרה לא היו טלפונים. שורה התחתונה של החלק הזה, שהרחבתי בו, אבל אני באמת מאמין שיש פה כאילו איזה כוח על, והוא כאילו נגמר. אני כאילו, מדריכים ותיקים ששומעים את זה מתבאסים. כל פעם שאני, אני לא מלמד את זה, מדריכים ותיקים. כי זה מבאס, כי אפשר לשנות נורמות, אני אגיד רגע, אפשר לשנות נורמות קיימות. זה פשוט תהליך שיותר מורכב. אני יכול להתייחס אליו, אבל נראה לי זה לא המיקוד שלנו כרגע.
האמת שזה שאלה טובה. האם יש דברים שהם בלתי הפיכים? כלומר, במידה ולא שמעתי את הפודקאסט הזה, והגעתי, או שמעתי, אבל לא הצלחתי.
או הצלחתי בנורמה אחת ולא בנורמה אחרת.
בדיוק, התחלתי פעולת פתיחה, חניכים התחילו לדבר באמצע שאני מדבר, ולהפריע וכל הניסיתי להשתיק, לא הצלחתי, או שהושמדה פעולה, או שפשוט לא הצלחתי להנחיל את הנורמה של לא מדברים בזמן שהמדריך מדבר. זה בלתי הפיך?
לא, זה הפיך לגמרי. זה פשוט יותר קשה בהמשך. זאת אומרת, זה הפיך לגמרי. זה יותר קשה. בעוד משמעת, אני מחלק, יש בעיות קטנות. חניך אחד שמפריע. אוקיי, שתי חניכים שתמיד מדברים שהם אחד ליד השני. זה בעיות קטנות. ויש כל מיני כלים שלא נכנס כרגע אליהם, לפחות לא בפרק הזה, שעוזרים לנו להתמודד עם הפרעות משמעת כאלו. הרבה פעמים אחרי שאני מלמד כל מיני טיפים וטריקים להתמודדות עם בעיות משמעת, תמיד באים אליי איזה שני מדריכים ואומרים לי, זה לא יעבוד. אני אומר, מספר לי, כולם מדברים כל הזמן. אז אומר לו, הכלי שאני מלמד שם בשיחה, זה לא כלי של כולם מדברים כל הזמן. זה כלי של מישהו עכשיו מדבר לי באמצע פעולה. אם אצלך כולם מדברים כל הזמן, זה בעיה של נורמה. נורמות זה דברים עמוקים יותר. ושיש לך בעיה של נורמה שכולם מדברים כל הזמן, הטיפול בה הוא
תהליך.
הוא תהליכי עמוק יותר. אני אגיד לך במשפט כדי לכל המדריכים שכבר, שמגזינים לפודקאסט הזה, למרות שהם כבר נכנסו להדרכה מזמן, ומתבאסים עכשיו.
אל תעזרו את הפרק, יש.
לא, אז הנה, אז אני אגיד בקצרה, אבל זה יותר מורכב. אופציה אחת זה לעשות ריסטארט. יש את הדרך, אני קורא לזה הדרך הקצרה והקשה, והדרך הארוכה והקלה. הדרך הקצרה והקשה זה לייצר בעצם התחלה חדשה. ואת זה אפשר לייצר בשתי אפשרויות. אופציה אחת, משבר.
כן.
חניכים תמיד מאחרים לי. תמיד מאחרים. הפעם הגעתי מהפנימיה במיוחד. הגעתי במיוחד מהישיבה. אני מחכה שעה בסניף, אף חניך לא מגיע. משבר. אז זה לא תמיד הם מאחרים, הפעם כאילו הם הגזימו לגמרי. אז אני יוצר משבר. אוקיי? הם תמיד לא מנקים אחרי עצמם, הפעם עשו ונדליזם בסניף. משבר. מערב קומונרית, מערב אפילו דרגות יותר גבוהות, רכזי הדרכה, שולח לבית, מבטל פעולות שבוע, הם לא מגיעים לסניף, לא מוציא אותם לאיזה טיול, ממש.
מכניס אותם לשוק, להלם.
משבר. כשחוזרים למשבר, זה ריסטארט, יש לי הזדמנות לעשות נורמה חדשה. אני אומר, חברים, התחלה חדשה, מעכשיו, ככה וככה מתנהלים. אז זה הדרך, למה היא הקצרה? למה היא קצרה? כי יש לך נקודה בזמן שאתה יודע. שם זה משתנה,
כן.
אבל היא קשה, היא קשה, היא דורשת כאילו, היא קשה, היא משברית. מי שלא רוצה משבר, זה יותר חלש, אבל זה עדיין עובד, אני יכול לעשות פעולת C. אני מארגן איזה פעולה מאוד 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 מושקעת, סביב הנושא שאני רוצה לשנות בו את הנורמה. אם זה דיבורים, או אם זה איחורים, או אם זה לקרוא לי בשם. ועד בסוף הפעולה, אני אומר, אני מציף רגע את הנורמה, זה שוב, זה עדיין משהו מיוחד, זה אירוע מיוחד, ואני אומר, הדוגמה הכי קלה אגב, זה אם קוראים לי בשם. נגיד שקראו לי אגמד כל הדרכה, אני חושב שזה אחת הפעולות הכי טובות שאפשר להעביר. אני והמנה שלי מעבירים פעולה על, לא יודע, כבוד לאחרים, אני לא יודע, משהו כזה. פעולה מושקעת כזאת, זה. סוף הפעולה, אני אומר למדה שלי, אני יכול שנייה להישאר עם החניכים לבד, יש לי משהו להגיד להם. המדע שהולך. אני אומר לחניכים, תקשיב, אני יודע שאף אחד פה אין לו כוונות רעות, ואני לא... זה, בא להגיד לכם משהו אמיתי. אני לא אמרתי לכם כלום, אבל אני לא אוהב שקוראים לי הגמד. לא אוהב את זה. ואני ממש ממש אשמח שמעכשיו הלאה, אף אחד לא יקרא לי גמד. קודם כל, אני מוכן לשים כסף שבשעה שאחר כך מישהו יקרא לי ננס.
לא קראתי לו גמד.
אבל ברגע שעשיתי את הריסטארט הזה, אני חייב, הצבתי נורמה חדשה. עשיתי ריסטארט, כמו פה לפתיחה. אז אני עוצר את זה על ההתחלה. אבל מעבר לזה שזה ממש השתנה מאותו רגע, מה קורה לחניך שיושב שם וקוראים לו שמדריק? אני חושב שזה יכול להיות מדהים. כאילו, אני חושב, גם, כאילו, האפקט החינוכי של זה, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, זה יכול להיות מדהים. אז זה נגיד נורמה שאני ממש אפשר לשנות גם גם בזה.
זה מסור מדהים. פעולת פתיחה היא לאו דווקא בפתיחה. פעולת פתיחה היא פתיחה של תקופה, פתיחה של, איך שאתה הצגת את זה, פתיחה של נורמה חדשה.
כן, התחלה.
אז אם הרגע התחלתי עם החניכים שלי, זו ההזדמנות הכי קלאסית, הכי טובה מן הסתם לפעולת פתיחה. אבל אני רוצה לעשות ריסטארט, כמו שאמרת, או תחילת שנה, שנה חדשה, אני ממשיך עם השבט שלי עוד שנה. אני תמיד אומר לקומונרים שממשיכים שנה שנייה, בתנועת אריאל, כל קומונר עובר רעיון לפני כניסה לקומונה. תמיד קומונרים שממשיכים שנה שנייה, אני אומר להם, אתה מגיע ליום רעיונות. אין מצב שאתה לא מגיע, כי אתה לא ממשיך שנה שנייה. אתה נכנס שוב לקומונה. אז פעולת פתיחה, אנחנו מחליטים מתי תהיה. אפשר גם לנצל את ההזדמנויות, את התחלת שנה, או התחלת תקופה, התחלת חופש, לעשות פעולת פתיחה מתי שאני רוצה.
זה ממש מעניין. אני כל הזמן אומר זה על סיומים, ואתה אומר זה על פתיחות, וזה ממש נכון. כאילו, הפתיחה מגיעה הרבה פעמים עם אנרגיות ועם חלומות, והרבה פעמים מדריך אחרי שנה, הוא פתאום קצת בוולטייס אוטומטי, וקצת שחוק, ואין לו כוח, והפתיחה מביאה איתה משהו. כאילו מביאה איתה איזה אנרגיה חדשה ורוח חדשה, והאם אני יכול לייצר רגע התחלה חדשה בתוך עצמי, כאילו גם בדבר הזה, וואי זה ממש מעניין, זה הלך איתי, זה הלך איתי, אחרי הפודקאסט, של כן, וזה לי, זה נראה לי ממש נכון, כאילו היכולת להתחיל, זה יכול להיות, אז יהיה פתיחת קיץ, אז יהיה פתיחת שנה, אז יהיה, כאילו, זאת אומרת, אני כל הזמן מייצר סיומים וסיכומים ופרדות, כי אני מאוד מאוד אוהב ומאמין בפרדות, ובעצם אתה אומר, בוא נעצר גם התחלות חדשות, כי יש להם כוח מיוחד. יש להם כוח מיוחד. אני רק אשלים במשפט את הדרך הארוכה והקלה, אז דיברנו על אנחנו יותר מגל, כבר התקבעה נורמות, נורמה לא טובה, הדרך הקצרה והקלה, הקצרה והקשה, סליחה, זה
משבר.
משבר או פעולת C, נקודה בזמן שבה הנורמה משתנה, הדרך הארוכה והקלה, זה כמו שאמרת מקודם, זה תהליך. אני בוחר מהאתגר, וזה תהליך ארוך של משוב חיובי ומשוב שלילי, וזה כאילו אני לוקח כן. פרויקט, בונה תהליך חינוכי, לא ניכנס כרגע לכל איך בונים את זה, בונה תהליך חינוכי ועושה את זה.
זה כבר עניין לפודקאסט שלם.
כן, זה
מערכים יותר. מערכים על תהליכים וכו'.
בדיוק, זה כבר באמת, באמת יותר מורכב. השורה התחתונה שלנו זה בהחלט אפשרי, אבל זה הרבה יותר מורכב. חבר'ה, תנסו, בבקשה כן. תנסו. כאילו, כוח על דווקא, כאילו מדריך לרוב, בטח מדריכים צעירים, נכנסים פעם אחת ועוזבים פעם אחת. אני זכיתי להיכנס עשרות פעמים ולעזוב עשרות פעמים. כן, נראה לי אני בעשרות. לפעמים זה לתקופה קצרה, לפעמים זה לתקופה ארוכה יותר.
שבוע או לחודש.
כן, אבל בזכות זה שנכנסתי כל כך הרבה פעמים, ועזוב כל כך הרבה פעמים, אז הבנתי שיש דברים מיוחדים שאפשר לעשות בכניסה, ודברים מיוחדים שאפשר לעשות בעזיבה, תנצלו אותם. אל תקשיבו לנו ותגידו, אז אני יכול לשאול את זה גם אחר כך, סבבה. לא, זה פופולריות זולה. אז זהו, נראה לי שהעניין של הנורמות רגע עשינו בצד.
כן.
אז
מדהים. אוקיי, אז אמרנו, פעולת פתיחה פחות משמעותית לקשר שלי עם החניכים, כי זה קשר, זה דבר שנבנה, זה בעיקר הזמן להציב נורמות ולהגיד, ככה וככה, מגיעים בזמן, לא מדברים, לא קוראים בשמות וכו' וכו' וכו'. ונתת טיפ, לעשות את הפעולה הזאת, פעולה קשה להריסה.
אני חושב שדבר נוסף, שהוא גם אולי קצת יאזן את הנוקשות של הצוות נורמות, זה, אני קורא לזה נראות. מה זה אומר נראות? צריך לתת נראות לחניכים. נראות זה תחושה של בן אדם שמישהו רואה אותו. הדוגמה הקלאסית זה מגיע חניך חדש, או חניך ותיק, זה לא משנה, אבל אם הוא מגיע לסניף, הוא נמצא כמה שעות בסניף, חוזר הביתה, והוא מרגיש שאם הוא לא היה מגיע, אף אחד לא היה שם לב, וזה לא משנה לאף אחד, הוא כנראה לא יישאר. לתת נראות זה להאיר פנים ולשמוח בעיניים לעיניים לכל אחד.
לתת נראות זה לראות?
כן, זה כאילו זה כן, לא יודע למה זה אצלי ככה, זה מנוסח ככה, אבל כאילו זה לבוא לחניך ולהגיד, יואו, איזה כיף שאתה פה, איזה זה, וואי, מה שלומך? העשר שניות האלה משמעותיות בטירוף.
כלומר, לא רק מעגל שמות של תגידו לי מה השם, ממש שחניכים מגיעים, אהלן, מה נשמע, מה השם שלך, מה זה?
בדיוק. המשקל, אז דיברנו פה על דברים כזה נוקשים, כן? דיברנו על כזה, על הצבת גבולות ועל כזה. אני חושב שבפועל איך אני מדמיין מדריך בפעולת פתיחה? סמיילי? סמיילי. מדריך הוא פשוט פרצוף חיוך מרוח עליו, והוא מאיר פנים, עובר לכולם, כיפים לכולם, מתעניין, שואל, עובר ביניהם, ולכן אני מאוד אוהב פעולת פתיחה, אוכל, משחקים משוחררים כאלה.
פעולת פתיחה זה הזמן להנחיל.
זה לא הזמן למסרים, בכל מקרה.
זה לא הזמן למסרים, כמו שאמרת, לבוא, לקבל את החניכים במאור פנים, להתייחס לכל אחד ואחד מהם, וזה הזמן גם להנחיל את הנורמות שלך, ולהקפיד על דברים שחשובים לך.
בדיוק. אז כאילו אם אני אשים את השורה התחתונה, ואני מאמין שהיא באמת שונה ממה שהרבה אנשים עכשיו כזה ישו בית וכזה כתבו כזה את כל הדברים החשובים, את המסרים. אבל אם חושבים על זה, מה שאני מציע פה זה דווקא משהו די עדין. אתה עושה פעולה נעימה, כלילה, כיפית, שיש להם רק 10 דקות שהם צריכים לשבת ולהקשיב לך. 10 דקות בנויות היטב, כן? אם תגיד איזה מסר, אני אומר אל תגיד כן. שום מסר, תגיד ואת זה, אבל זה מה שיש. ובשאר זמן, אתה פשוט צריך לחמד לאנשים, ללכת להכיר את החניכים שלך, להעיר להם פנים, את כולם, לתת לכל אחד אפילו חלקיק של זמן. ואז הם יגידו, וואו, יכול להיות שהוא משוגע עם הקטע, עם הזמנים והטלפונים, אבל איזה נחמד הוא.
ובכל זאת, מה מדריך כן צריך להכין לפני הפעולה? חוץ מהת התוכן עצמו, בסדר? 10 דקות שהוא יעביר. מה חשוב לשבת, לחשוב, לתכנן, לכתוב?
אז קודם כל, אני ממש מהמתכננים. אני, גם אחרי שנים שאני מעביר שיחות ופעולות, אני תמיד מגיע מוכן ומתוכנן ומאורגן. אם אני מאלתר, זה תמיד על איזשהו בסיס קיים. גם פעולה שקשה להרוס צריכה להיות מתוכננת. אתה מכין פעילות, תשקיע באלף. אני אוהב דברים שיש להם נראות. אם יש פתאום דפים על הרצפה, עם זה, זה מסקרן. יש כל מיני דברים של כאילו אם אני לוקח אפילו משחק מוכר ואני מגדיל אותו, שזה בטוח מגמה שעשו כזה מונופול
ענק
על כל הרצפה,
או אליאס עם קלפים
גדולים, בדיוק, או דברים כאלה, כל דבר שיש לו נראות, אפילו סלומות ונחשים, לא משנה, משהו שיש לו נראות, משהו תלוי על הקירות, משהו כאילו, תשקיעו רגע שהחניכים הרגישו שמשקיעים בהם. הכנת משחק, תכין אותו טוב, תאשר קו עם המדע שלך. צריכים לשבת, לתכנן, להבין. יש לך 10 דקות רציניות? מה באמת המסר שחשוב לך להגיד? איך אתה רוצה להגיד את זה? אתה רוצה? אתה כן רוצה להביא משהו מהרב קוק? סבבה, תבחר משהו קטן. אתה רוצה להביא איזה סיפור קטן? אתה רוצה לשמוע ממשהו, לעשות איזה סבב? לבוא מוכן ומאורגן. אבל מה שאני אומר, התוכן הספציפי, מה בדיוק המסר שתגיד, או מה בדיוק הדברים, זה לא קריטי בעיניי בפעולת פתיחה. הדברים האחרים כן. תשקיע, תבוא מאורגן, תבוא מתוכנן, תגיע לפני הזמן. זה חשוב. מסר אחד שאני בתור מדריך לא אמרתי, אבל היום אני אומר קבוע בפתיחות שלי, אני מבקש סליחה מראש. אני לא יודע, יכול להיות שהתרקחתי עם השנים, בסוף אנחנו עובדים עם אנשים, וכאילו ברגע שאני מוביל קבוצה תקופה, אני יודע שיום אחד אני אגיד משהו לא במקום ומישהו ייפגע. אני יודע שמתישהו אני לא אראה מישהו, מתישהו אני אגיד איזה שטות, או מתישהו אני אקבל החלטה שהם סתם לא יאהבו. אני יודע שמתישהו אני אפגע בהם. וזה מפחיד אותי, אני אומר את זה רגע, אנחנו רוצים לעשות טוב בעולם, וזה מפחיד. אני, בשנים האחרונות, כל פתיחה וכל סיום, בנאום שלי בסוף,
מבקש סליחה מראש.
אני אומר תודה וסליחה. אני אומר תודה שאתם פה, תודה שאתם רוצים זה, ואני אומר מראש סליחה. אני אומר סליחה. אני אומר להם, אני הולך להשקיע בכם ממש. אני הולך להיות פה, אני נותן את כל כולי. הכוונות שלי הן טובות. אני רוצה רק שיהיה טוב. סיכוי סביר שמתישהו אני אקבל החלטה ואני אגיד לכם לעשות משהו שאתם לא תצאו לעשות. יכול להיות שמתישהו אני אגיד משהו שבטעות אני אגיד ואולי יפגע. אני רוצה להגיד לכם עכשיו, לפני שפגעתי באף אחד פה, אין לי שום כוונה לפגוע, ותמיד אפשר לדבר איתי. יש כאלה שיגידו לה, זה חולשה. לא נראה לי שזה חולשה, וגם אם כן, אני במוסריות שלי מרגיש צורך להגיד את זה, אני אומר את זה בפעולת פתיחה, בפעולת פרידה. אני גם אומר תודה, וסליחה.
אז תודה לך. חכמתי מאוד, והיה לי מעניין נורא. תודה לכם, המאזינים, שגם השבוע הייתם איתנו. את כל הפרקים של הפודקאסט אתם תוכלו לראות ולשמוע בערוץ היוטיוב שלנו, בספוטיפיי ובאתר התנועה, שם גם תוכלו להוריד את הפרק לטלפון או למחשב. נהניתם? החכמתם? אל תשאירו את הפרק הזה אצלכם, תעבירו, תפיצו אותו הלאה. למדריך מתוסכל שלא יודע מה לעשות בפעולת הפתיחה, או סתם לחבר שחשוב לכם שישמע. כמובן שגם אנחנו נשמח לשמוע מכם. כנסו לאתר התנועה, לעמוד של הפודקאסט, שם לא רק תוכלו לשמוע את הפרק ולהוריד אותו, אלא גם לשלוח לנו תגובות ולספר לנו על סיפורים שיש לכם, על חששות שלכם, או פרקים מסוימים שאתם רוצים שאנחנו נשמע. כמובן שמוזמנים לעקוב אחרי צבי וקבוצות הוואטסאפ. יש לך גם תפוצה במייל?
כן, יש לי תפוצה במייל. היא מתוחזקת הרבה על ידי אריאלניקים, אז ככל שאריאלניקים נרשמים ככה זה יותר עובד.
מדהים.
קוטים בגוגל פרויקט המדריכים של צבי, תוצאה שנייה לדעתי, שמים שם, אימייל, מקבלים טיפ להדרכה למייל למשך שנה ומשהו.
מדהים. ונתראה בעזרת השם בפרק הבא.